במאמר חמישי בספר הכוזרי, בפסקה י"ב בעמוד רשת. לא, רשתת אפילו. אין, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אני יודע שאנחנו בעמוד רשתת. זה בסדר? אתה אומר שזה לא נכון?
לא,
זה כן נכון. בסדר. דיבור המתחיל בראשית פעולתה. בראשית פעולתה משתמשת הנפש המדברת בציורי החושים הפנימיים. כן, יש ציורי החושים החיצוניים, זה למדנו, יש גם ציורי החושים הפנימיים, מה שבא מעומק הנפש אל החוץ, מן הפנים אל החוץ. זה אומר שיש מה שנקרא ציורים אפריוריים של הנפש.
קודמים לנפש?
לא, אפריוריים, הכוונה שהם לא באים מהשפעה מן החוץ, אלא הם באים מעצם הנפש. מה שנקרא אקסיומות יסוד של הנפש. זה נמצא בתוך, בקרבנו פנימה.
זה משותף לכל
דבר. האם מבחינה פילוסופית אפשר להגיד את זה בוודאות? מבחינה פילוסופית אתה לא יכול להגיד את זה בוודאות. אבל, מה? כי מבחינה פילוסופית אתה יכול לטעון שכל ציורי הנפש שלנו באים מהשפעה של החוץ.
אם אין משהו פנימי שיזהה את זה ויסנן את זה, יעשה משהו, אז אי אפשר לקבל כלום.
כן, אבל אין לך ציור. אתה יכול להגיד שיש לך מסננת. אבל אם אנחנו מניחים שיש לנו נשמה, אז הניצוץ האלוהי העצמי, הוא מייצר את הציורים שלו. כמחלוקת שראינו בין הרמב״ם לרמב״ן לגבי ההכנה שבנפש. אין האם מהנפש יש בה רק הכנה לקבלת המושכלות, או שיש בה כבר מלכתחילה משהו משלה. אז ראינו שלפי הרמב"ן יש משהו עצמי, וראינו עולה קריאה חלק ב', נכון? למקרה. עמוד, קוף, נורש, נון ו', נכון? כן, עמוד, עולה קריאה חלק ב', עמוד רש נון ו'. למדנו את זה בהרחבה, פעם שעברה. כן? לעומת הרמב"ן שומע שיש רק הכנה בנפש, אבל לא תשכיל, לא תשכיל, לא יקום. נכון, אין ציור.
מדל ישראל ועמים.
כן, אז משתמע פה שיש ציורים, ציורי החושים הפנימיים. בודק אצלי את הציורים האלה אשר נקנו בכוח המצייר, בכוח המצייר, ונשמרו בכוח המשמר, בעזרת הכוח המדמה והכוח השופט, ומוצא כשותפים הם בתארים אחדים ושונים בתארים אחרים. והתארים ההם מהם צורות עצמיות ומהם צורות מקריות. והנפש מחלקתם ומחברתם מוצאת את הסוגים ואת המינים שלהם, את ההבדלים והסגולות והמקרים, ומרכבת אותם הרכב וקשי, ומתוכו היא מסיקה מסקנות מועילות בסיוע השכל הכללי. מה זה כל זה? זה הפעולה של הלוגיקה. ניתוח, מה, אתה מנתח עובדות, ואת העובדות האלה אתה אחר כך בונה מהם משפטים, והמשפטים אתה מסיק מסקנות.
גם אם אין לך שום ציורים, מקסים
מוסקן
מרות, אפריורי,
כן.
והדבר הזה תקלוט, יהיה בשביל
חמצים. נכון, אמת.
והדבר הבא, והוא יחשב
כציון
מציאה.
שבק, 100%.
זה לא
מה שהוא אמר. הוא אמר שיש דבר כזה ציון.
אגב, לפי מה שהוא אומר, לכל בני אדם יש משהו משותף
לאפריורים.
זה מה
שהוא אומר. מן הסתם, כי מדבר על הדברים המשותפים לכל בני אדם. כן, ואם כי בתחילה השתמשה בכוחות ההכרה של התחושה, הנה כעת אינה צריכה להן בציור העניינים האלה כשהם לעצמם והכרת הקשים מהם, לא בבואה לעמתם ולא בבואה לצעירם בעצמם ציור שכלי. כלומר, אחר כך השכל כבר קונה לעצמו עצמאות. אומנם ההכרות הראשונות היו מחוברים אל נתונים, עכשיו הוא יכול לדבר על שכל עצמי. וכמו שכוחות התחושה אינם תופסים כי מיחס מסוים של המוחש, כך הכוחות השכליים אינם מכירים כי אם יחס מיחסי המושכלות על ידי הפשטת הצורה מן החומר והתקשרות איתה. אבל מה הוא לא יכול להשיג? את הדברים עצמם. כן, הם מרגישים פה איזה ייאוש מאחורי הדברים האלה. אני יכול להשכיל את היחסים בין המופשטות, אבל להשיג את המופשטות עצמם אינני יכול. אני צריך בשביל זה כוח אחר. מה הוא? הנבואה כמובן. כן, אולם, כל התיאור הזה שאנחנו לומדים זה התיאור לפי הפילוסופים, כן? לפי הרופאים.
מופשטות זה לא דברים
למשל, כשאתה לומד מתמטיקה, ואתה לומד על היחס בין שני מספרים, אתה משיג את מהות המספרים האלה? לא. אתה יודע שהיחס בין 2 ל-4 זה 2. נגיד, היחס בין 2 ל-4 זה 2. זה לא אומר לך לא מה זה 2 ולא מה זה 4. יכולת בעצם אפילו להשים במקום זה אותיות. שהיחס בין A ל-B הוא A. וכל דבר שנכנס המים היה מתאים. וכל דבר שמתאים... מפגלת הייתה קובע, אתה לא משיג את מהותם של הדברים. אתה משיג את היחס ביניהם. טוב. אולם כוח התחושה אינו פועל לפי הרצון לבד, כאשר יעשה זאת כוח התבונה. אלא זקוק הוא לכוח מניע ולסיוע אמצעים המביאים אליו את הציורים. ואילו הכוח השכלי משכיל מעצמו, ומשכיל את עצמו בכל עת שיוצא. על כן רואים את כוח התחושה כמפעל, ואת כוח המשכיל כפועל.
כוח המשכיל זה
השכל? כן, כוח ההשכלה. והנה, השכל בפועל, עד עכשיו דיברנו על השכל היולני. השכל היולני זה השכל שבכוח. אבל על גבי זה, הוא יכול גם להשכיל השכלה. והנה, השכל בפועל, אינו כי אם הצורות המושכלות שהופשטו בפעולת השכל בכוח. על כן יאמר, כי השכל בפועל הוא משכיל ומושכל כאחד. אני אסביר את זה יותר בהרחבה על ידי הרמב״ם. הרמב״ם בספר מורה נבוכים יש לו פרק שלם, פרק נדמה לי נונהה, משהו כזה, בחלק ראשון בין נונהה לסמך, משהו באזור. מה? יש הערה למטה? הנה הוא כותב סמך ח. אז זה לא בין נונהה, זה פרק סמך ח. שהרמב״ם שם דן בשאלה למה מתכוונים הפילוסופים כשהם אומרים שאצל הקדוש ברוך הוא הדעה, הוא היודע והוא הידוע, או במילים אחרות שכל, משכיל ומושכל כאחד. מסביר הרמב״ם שהאמירה הזאת איננה שייכת רק לקדוש ברוך הוא, אלא גם אצל האדם. הכיצד? אגב, ההד חזק מדי? בסדר? את שומעת שם? יופי. לא שומעת שם? מה אני אעשה? אי אפשר לספק את כולם. אומר הרמב״ם, כשאני סוגר את העיניים ואני לא יודע שיש עץ מולי, אז אני בור. אינני יודע שיש עץ מולי. אני פותח את העיניים, פתאום מתחשה לי אצלי בדיעה. אני יודע שיש עץ. אבל לנתח את ההבדל בין המצב הראשון למצב השני. המצב הראשון היה, כשעוד לא פתחתי את העיניים, היה לי שכל בכוח. יכולתי לדעת שיש עץ, למרות שעדיין אינני יודע. העץ עצמו עומד מחוץ להכרה שלי. הידוע איננו היודע, וגם איננו הדעת. כי יש פה שלושה כוחות, היודע, הדעת והידוע. הדעת איננו היודע ואיננו הידוע. אבל ברגע שפתחתי את העיניים וראיתי את העץ, אז בעצם הכל התאחד. הדעת שלי היא בעצמה, אני. היודע והדעה הם עניין אחד. והדבר הידוע הוא תמונת העץ. תמונת העץ התאחדה איתי. זאת אומרת, ברגע שהשכל עובר מן הכוח אל הפועל, אז יש התאחדות של הדעת, היודע והידוע.
איך העץ התאחד איתך?
התמונה של העץ. הרי מהעץ עצמו לא ידע לעולם שום דבר. אבל מה שיש לי לדעת מן העץ, שזה תמונתו וכל מה שאני יכול לדעת ממנו, זה התאחד איתי.
הפנמת את זה.
כי זה אני, זה עכשיו אני יודע, זה בתוכי. איפה העץ הידוע? העץ הידוע הוא אצלי עכשיו. Okay. לכן אומר הרמב״ם, הוא הדעת, הוא היודע, הוא הידוע, זה נכון אצל כל אדם. אז למה אומרים את זה דווקא לקדוש ברוך הוא? אומר הרמב״ם, כי אצל הקדוש ברוך הוא תמיד שכל בפועל תמיד. בעוד שאצל האדם לפעמים בכוח, לפעמים בפועל. ולכן, אצל הקדוש ברוך הוא, בלבד, זה צודק לומר, תמיד הוא הדעת, הוא היודע והוא הידוע.
שכל בפועל אתה מכשיר אצל האדם,
את
שכל
זה בכוח? הוא
משנה. אם לא כל השכל זה בכוח, מוכשר על ידי השכל זה בכוח.
לא, השכל שבפועל הוא תולדה של התערבות השכל הפועל בשכל שבכוח. יש פה גורם שלישי.
אוקיי, בסדר, אבל השכל שבכוח הוא
משכלל
את עצמו. על ידי השכל הפועל.
הוא משתכלל. כן, הוא כמו בוק, הוא בול עץ, לא יכול להזיז. אבל אחר כך בא הנגר, משלה את העץ, נותן לו צורה.
בסדר, אבל
אתה חוזר לשכל שבכוח שמשתכלל. נכון. הוא מסוגל להגיע לצורת את הדבר. נכון. אמת. אז כל זה בעצם זה כלול במילים של רב יהודה הלוי.
רגע, אצל הנביא.
הנביא, מה אתה רוצה מהנביא?
מה יש? בזמן שהוא מתנבא.
נו.
השכל שלו בקורה.
נבואה זה לא שכל. נבואה זה חוויה. חוויה עילאית. שחלה על אנשים חכמים. אבל בשעת הנבואה הוא לא חכם. בשעת הנבואה הוא כמו שיקור. ושיקור אסור לו להורות. תלמיד חכם אדיר. תלמיד חכם עצום. שתה כוס יין אסור לו להורות עליך. למה?
זה משבש את הדעת.
זה משבש את הדעת, נכון? לכן אסור לשאול רב שאלה בהלכה בשבת אחרי הצהריים. לא באמת, זה הלכה.
כן?
אלא אם כן הוא כבר נח. זה כתוב בשולחן ערוך. שאסור להורות אחרי שתיית יין. אם אתם לומדים את זה, הוא להורות את בני ישראל. זאת אומרת, עכשיו, אותו דבר נביא. נביא אסור לו בזמן נבואתו, לפחות לדעת הרמב״ם, אסור לו להורות הלכה. אסור לנביא להורות הלכה בשעת נבואתו.
כי
הוא שיקור. הוא שיקור, לא מיין, הוא שיקור מנבואה.
אז מתי השכל שלו עובד כשהוא נביא?
לפני, ואחר.
אז אחרי שהוא מתנבא, השכל מברר את הנבואה?
כן, ודאי. הנביא אומר, בואו ננסה עכשיו לחשוב מה שיקר. ננסה להבין. ואז הוא מזמין. אין כמו שמתנו למשל מחלוקת בין משה ואהרון בפירוש נבואת משה. למדנו את זה בספר ויקרא, נכון? וצעיר החטאת, דרוש דרש משה והנה שורה. היה ויכוח בין משה ואהרון, האם מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לאכול את השעיר, הוא התכוון רק לשעיר של נחשון, או גם לשעיר של ראש חודש. נכון? ואהרון אומר, הוא לא התכוון לשעיר של ראש חודש, שעיר של ראש חודש צריך לשרוף, ואילו משה אמר, לא, מה פתאום, שעיר של ראש חודש גם כן צריך לאכול. ומי צדק?
אהרון
צדק. אני לא שומע את אהרון צדק. אהרון צדק יותר ממשה בפרשנות נבואת משה. ומדובר שני מישורים. משה הוא הסמכות הבלעדית לומר מה השם אמר. השם אמר לאכול את השעיר. בסדר, סיימת את הנבואה, אנחנו מקבלים. עכשיו בוא תביא את הדברים האלה לבית המדרש, ואתה ואני נתווכח, אומר אהרון למשה, מה פירוש מה ששמעת? וכאן יכולה להיות ההלכה כאהרון ולא כמשה.
אז למה
לא הייתה
נבואה כמו נבואת
בלעם, שבעצם
מקבל
נבואה ומדבר
ברצף, אוטומטית, כלומר, הדברים
יוצאים?
על מתי?
לא משוכר מנבואה?
על מי אתה מדבר?
נבואת ישראל, כל
שיא. נבואת ישראל.
נבואת בלעם הרי. בלעם מקבל כביכול
נבואה,
והוא מתחיל לדבר.
נכון, נכון.
אוטומטית. כלומר, אין אצלו הפרש בין ההשגה של הנבואה לבין הנבואה
עצמה. למה? הוא כאן מקבל
את הדבר. מי אמר שהנביא דיבר בזמן הנבואה שלו? הנביא לא דיבר בזמן הנבואה, השם ניבא אותו, אבל אחר כך הוא בא אל העם, עושה אספה גדולה, אומר, כה אמר השם. מתי שמעת את זה? לפני שעדיין.
משה זה מפורש אבל שזה היה ככה.
שמה?
שהוא באותו יושב שמה הוא יגיד את זה.
מי אמר אותה?
הוא בזכת תאולות. עמדו וישמע מה שהוא...
אז זה יוצא מן הכלל.
לא.
כן, הוא אמר, עמדו וישמע.
שמה
הבא. גם שמה לא נאמר שהוא אמר את זה במשהו אותו זמן.
שמה הבא אחר כך, שמה. טוב, הוא לא מדבר את מה שהוא מקבל את
הנבואה. לא, אם הוא רוצה, אז כן, אבל לא תמיד זה ככה. זמן נבואה לחוד, זמן מסירה לחוד. כן, אתם יכולים לתאר לעצמכם, כן, נביא יושב בסנהדרין, מתחילים לדון שמה בהלכות, אני יודע מה, בהלכות כלאיים. פתאום הנביא אומר, רק רגע, אני מבקש להפסיק את הדיון, כי יש לי עכשיו שדר. הוא מתנבא, לוקח איזה רבע שעה, וזה אומר, ברוך השם, גמרנו את הנבואה, חוזרים עכשיו לדיון.
זה מה שהיה כשהיה סדר מנביאים ביחד.
מה?
זה מה שהיה בפועל כשהיה סדר מנביאים ביחד.
אני לא יודע, זה קצת ציורי מה שאני אמרתי עכשיו, אבל יכול להיות משהו כזה.
היו נביאים אחרונים בסנהדרין.
היו נביאים בסנהדרין, לא יודע, אבל עם הסצנה הזאת שאני תיארתי את הבדיוק ככה. במיוחד שיש מקום לדיון רב, מה היחס בין הנבואה להלכה, זה לא דבר סגור כל כך.
באדם עצמו זה?
לא, עד כמה הנבואה אסור לה להתערב בהלכה. זה לא דבר פשוט. זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרבינו תם.
אתה אומר שלא ברור אם הוא
סוגר? כן, האם הוא באמת צריך לסגור, לא צריך לסגור. יש איגרת ארוכה מאוד של הרב קוק, איגרת, נשאל, איגרת קוף ג'
טוב.
שהיא דנה בזה. תגיד לו שאני לא פנים. טוב, אז בואו נקרא שוב את הדברים. והנה, השכל בפועל,
אליעזר.
זהו, זה מחלוקת, האם פוסקים כמו האגדה הזאת או לא?
לא, בפועל לא פסקו.
לא, הרי ניצחוני בניי שפסקו הלכה כרבי יהושע. נכון, אז יש תוספות מסכת ירמות ששואל מה פתאום פסקו אז לפי בת קול, למה פסקו שם נגד הבת קול? כי ככה התוספות שואלים שם. כי הנחת היסוד של התוספות זה שכן פוסקים לפי בת קול, שהרי במחלוקת בית שמאי ובית הלל יצאה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל. אז התוספות אומרים שם שבתנורו של אחנאי הבת קול יצאה רק מפני כבודו של רבי אליעזר, לכן הוא התחשובה. שהרי מה אמרה הבת קול שם? הנוסף של הבת קול הוא מאוד מעניין. הוא אומר, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? לא יודע, זה לא נוסח טוב. אני הייתי אומר במקום הבת קול, הלכה כרבי אליעזר. אז מה לכם אצל רבי אליעזר שלך? זאת אומרת, זה כאילו לא נעים לו, לבת קול. אז היא צריכה להגיד משהו ככה לכבודו. לכן אומרים התוספות ששם אין הלכה כרבי אליעזר.
בת קול זה לא
מגוע? השאלה מה זה בת קול? בכלל יש דיון שלם, בסוף מסכת מגילה יש דיון מה זה בת קול. כן, טוב. יש ערך באנציקלופדיה התלמודית, ערך בת קול. זה שם ערך קצת קצר. עכשיו, הכרכים הראשונים של אנציקלופדיה התלמודית הם שונים מהכרכים המאוחרים. כדאי שתדעו. שבכרכים הראשונים, אפילו דברים חשובים מאוד, נכתבו רק השיטות העיקריות. זאת הייתה הדעתו של הרב זבין, להביא את עיקרי הדברים ולא את כל הפלפולים. ככל שהתקדמו יותר שמה הצוות, אז עשו ערכים ארוכים מאוד עם כל הספרות של האחרונים על כל דבר ודבר. זה קצת שונה מהכוונה של הרב זבין. אבל זה גורם שברוך השם ככה האנציקלופדיה יוצאת ביותר שנים, ואז יש יותר פרנסה ליהודים. זה אחד האפקטים הנדרשים. זה לא הסיבה היחידה שהם עושים את זה כנראה. זה מדחנים. טוב, והנה. יצא קרח קפה אגב. קנית בשבוע ספר? היית בשבוע ספר? קרח קפה. יצא, חשוב מאוד. טוב, והנה השכל בפועל אינו כי עם הצורות המושכלות שהופשטו בפעולת השכל בכוח. על כן יאמר כי השכל בפועל הוא משכיל ומושכל כאחד. אחת מסגולות השכל היא יכולתו לאחד את הריבוי ולגלות ריבוי בתוך האחד על ידי הרכבה והפרדה. כלומר, אתה רואה מיליון פרטים, אתה מחפש מה המכנה המשותף. ואיך המכנה המשותף, אתה יכול לנסח כלל. זה גם שכל סינתטי. יש שכל, אדרבה. שכל אנליטי. אתה לוקח דבר אחד, אתה מפרק אותו לגורמים. כך שיש לנו שני סוגי יחסים בין הריבוי לאחדות. יש אחדות ריבויית וריבוי אחדותי. ולכן יש לנו יוד אחת למעלה מן האלף, ויש יוד שנייה למטה מן האלף. האחת זה האחדות המתפרטת להיות ריבוי, והיוד התחתונה זה הריבוי המתקרב לאחדות. לכן יש לכם יוד למעלה ויוד למטה. אז מה זה האלכסון? זה הירידה מן האידיאליות למעשיות. וזה יוצר ציור של אלף.
דרש מילים?
דרש מילים, כן, אני כותב את זה. טוב. מכירים בשני, ספר חשוב מאוד, זה ספר של הרב קוק על האותיות, כדאי לקרוא.
אבל לא נבין,
לא, אחרי שני עמודים יפסיקו, זה בסדר.
כן,
טוב. אתם, פעם הייתה איזו אישה, הלכה לרב צבי יהודה קוק, אמרה, אני רוצה ללמוד איתך הרב את רש מילים. מה אמר הרב צבי יהודה?
אין בעיה.
אין בעיה, בבקשה. התחילו ללמוד, אחרי חצי עמוד היא אמרה, אם אפשר ללמוד משהו אחר. טוב, והנה, אז תן להם לנסים, לא צריך לי לחסום. אחת מסגולות השכל היא, כן, אז משהו נופי, יכולתו לאחד את הריבוי ולגלות ריבוי בתוך האחד, על ידי הרכבה והפרדה. שכל זה, אם כי פעולתו בהרכבת ההיקשים על דרך העיון והמחשבה, מופיע בזמן, מסיק הוא את מסקנותיו מחוץ לכל תלות בזמן. עד רבה. עצם השכל הוא למעלה מן הזמן. זה הרבה שונה. אני חי בזמן, ויש בי כוח ששורשו למעלה מן הזמן. נצחי. מחבר. מעניין, זה... אם שאלת לעצמנו להגיד, מישהו שיש לו כלי, הוא שבר את הכלי. והשברים התפזרו. זה בעיה, כי זה כלי יקר מאוד, הוא רוצה להדליק את החלקים מחדש, יש לו קשר סנטימנטלי. אז מה הוא עושה? הוא משוטט בכל מקום לחפש את החתיכות. אז כך אפשר גם לומר, הנפש של האדם היא כזאת. היא שברים שברים של איזושהי זהות עבודה. אז השכל, הוא בא, הוא משוטט בתוך הזמן, כדי לחבר את חלקי הפאזל הזה שעבדו. אז הוא עצמו שורשו למעלה מן הזמן, אבל הוא יורד לתוך הזמן כדי לחבר.
מה שברים שברים הנפש?
בגלל שהנפש האחת באמת זה היה לפני הלידה. זה מה שהם קוראים שבירת הכלים.
שבירת הכלים כאילו בבריאה?
זה בבריאה. יש לזה מקבילה בנפש. מה שקורה בכללות הבריאה קורה בנפש. מה רע לך? מפריע לך שהשיג החשמל?
לא.
לא.
אז מה קורה לנפש? איזה חלקים?
מה? פיזור הנפש, מה שנקרא. הנפש מפוזרת בעולם הזה. זאת אומרת, במהלך החיים אנחנו פוגשים איזה פעם איזה עוד חלק של הנפש שחוזר אלינו. כן, חוזר אלינו שלנו. זה כמו שעכשיו אומרים בחז"ל, שאדם לומד כל התורה כולה, מסרת נידת, נכון? אדם לומד כל התורה כולה לפני הלידה. נולד, שוכח. היו אומרים שזה חריץ פה, זה המכה של המלאך. שהשכיח את זה מאיתנו. אז שכחנו. ואז כשאנחנו לומדים, אנחנו מחזירים לעצמנו את האבדות. אז זה נכון בלימוד תורה, אז זה נכון כנראה בעוד דברים אחרים בנפש. אבל יש לנו כל החיים כדי לחבר מחדש מה שפעם היה מאוחד. זה רמוד, מה? ייתכן גם שזה מתחבר לגדגול נשמות. יש פסוק בספר בראשית, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה? ורוח אלוהים מרחפת, זאת אומרת היא משוטטת על פני המים כדי לחבר מחדש מה שעבד. אז מה כתוב בפניכם? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה בלגן, נכון? תוהו ובוהו חושך תהום, לא מסודר. אז בא רוח אלוהים מרחפת כדי לחבר מחדש. גם בהיסטוריה בכללה חז"ל אומרים תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זה רומא. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים זה רוחו של מלך המשיח, שהוא מרומם את כל השברים האלה כדי להשיב את האור הראשון. בסדר? אז כן, אנחנו בחוזרים, לא? נפש משכלת זו, כשהיא פונה אל החוכמות, נקרא פעולה. כן.
הזמן אין משמעות
בספר? ההפך, הזמן זה צורת החיים שלנו.
איך
הוא
מרגיש
את
זה? אתה
יכול לעבור
שעה באופן יחסי.
אז זה לא בספר, אתה מתכוון בדמיון. כן, בדמיון. הזמן הוא דבר די סובייקטיבי. אפשר
להגיד שהשכל
כאילו
תנאי קיום לזמן?
שמה שזה רב?
תנאי קיום לזמן, כלומר אם...
לא, 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 לא. ההכרה, תגיד. למה תגיד השכל? ההכרה. ההכרה שלי היא המקור של הזמן. כלומר, יכול להיות שאם לא הייתי קיים, אז לא היה זמן.
אז הזמן מתחיל באדם מרגע שהנפש יורדת לכאן.
נכון. הזמן מתחיל באדם משעה שהנפש יורדת לכאן.
כיוון אחד.
זאת אומרת, זה כמו שאמר ברצון. הזמן זה האופן האנושי לחיות. אנחנו חיים בזמן, אבל החתולים, אני לא יודע אם הם חיים בזמן. אנחנו רואים אותם דרך המשקפיים שלנו. אתה רואה
שהשכל הוא מעל הזמן.
למה השכל? השכל הוא מעל הזמן, אבל השכל זה לא הכוח היחיד באדם, יש גם הנפש.
אבל האדם מכיר דרך השכל?
לא, לא יודע. יש הרבה דברים שאנחנו מכירים לא דרך השכל. למשל, כשקר לי או חם לי, זה לא דרך השכל, זה דרך החושים. כשאני שמח או עצוב, זה לא דווקא ללך הספר, זה ללך הרגשות. יש הרבה חלקים לנפש של הלב, הדמיון. כל אלה הם דברים שאינם ספר.
אתה מכיר שקרה?
אני יודע שקרה. כן, הידיעה, הידיעה זה לא ספר. השכל זה...
אם אתה לא יודע שקרה, אתה לא יודע
שבחושך, אם אני לא יודע שאני בחושך, אני אפילו מסתכל, אני לא יודע, אני לא בחושך. אז תגיד שהזמן הוא פונקציה של הידיעה. אבל למה להגיד של השכל? מה, לטיפשים גם כן יש זמן. יש אנשים מחוסרי שכל, הם חיים בזמן. יש הרבה כאלה, אני מכיר. יש לי אפילו רשימה של שוב. אני חושב שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הטיפשים? שאלה ששואל הרמב"ם. כמה חכמים בסדר, אבל מיליארדי טיפשים בשביל מה? אז הרמב"ם אומר, תשובה מאוד מעניינת. בהקדמה לפרק שלם. כדי להציל את החכמים משיממון בדידותם. להציל את החכמים משיממון בדידותם. לא, ההפך. כי חכמים זה לא דבר חי. חכמים זה דבר קר, שכלי. אבל החכם יש לו גם צורך בחיים החווייתיים. מי יספק לו את זה? הטיפשים יספקו. אז רק מיליארד, מיליארד טיפשים וחכם אחד. מה אתה אומר?
זה המאמר של...
למלא המשתגעים.
לא, כל יהיה יהודי?
כן, זה גם מביא שמה את זה הרמב"ם. הוא אומר שהוא ראה את כל העומד, כל זה לא ברא. ברוך שלא ברא את כל אלה לשמשני. פה אנחנו. נפש משכלת זו, שהיא פונה אל החוכמות, נקרא פעולה שכל עיוני. וכשהיא פונה אל כיבוש הכוחות הבהמיים, נקרא פעולה הנהגה, או השכל המעשי. ויש אנשים אשר הכוח השכלי בהם מגיע להידבקות בשכל הכללי, ובמדרגה המרוממתו מעל הצורך להשתמש בהיקשים ובעיון ובתורך הקשור בהם, כי פועלת בהם אז ההערה או הנבואה. סגולה זו של הנפש המשכלת תיקרא אז קדושה, והשגה הזו תיקרא רוח הקודש.
זה אומר שהנפש מגיעה למדרגה של קדושה?
שאתה מתחבר, כן, זאת אומרת שאתה מחבר את השכל הפרטי שלך אל השכל הכללי. והשכל הכללי הוא כבר שייך להנהגת השם בעולמו. לכן האדם יש לו רוח הקודש, הוא משיג את הדברים כמו שהם.
אבל כשאנחנו מדברים על שכל כללי, זה מריח כמו אריסטו.
נכון.
זה לא דעת חכמנו.
נכון, זה לא בדיוק דעת חכמנו. אל תשכח שכל מה שהוא אומר כאן, זה מה שבפילוסופיה היוונית קרוב אלינו. אבל הוא כבר אמר לך מראש, כל זה לא בדיוק אנחנו.
אז מה זה אנחנו כשמדברים על דבר, אם היית רוצה להגיד את זה במילים של היהדות?
איך הייתי אומר רוח הקודש במילים של
היהדות? או השכל הכללי או מה שהנביא מקבל.
נפש העולם, משהו אחר. מה הרצון, הרצון של הטבע.
שזה גילוי האלוהי, השם.
כן, רצון השם שבטבע.
ואי אפשר לקבל נבואה דרך משהו עליון מרצון השם שבטבע? משהו, אמרתי משהו.
לא, לא אמרתי נבואה, רוח הקודש מדברים.
רוח
הקודש. מדרגה אותי מוכר. הוא לא מדבר על הנבואה. לנבואה, הפילוסופיה לא מסוגל לדבר. כן. טוב, נמשיך. אחד המופתים על להיות הנפש עצם ועל שאין הגוף ולא מקרה.
רוח הקודש זה לא דיבור אלוהי.
לא. רוח הקודש זה אינטואיציה ודאית.
זה ידע.
זה אינטואיציה ודאית.
זה ידע.
אתה יודע שזה כך. כן, זה כך רוח הקודש. עכשיו, אם יש גמרא, אומרת, אחד, שני חכמים אמרו אותו דבר. אין חכם אחד אמר משהו, ואין חכם אחר אמר את אותו הדבר, באותם המילים והם לא ידעו אחד על השני. אומרת הגמרא זה רוח הקודש. אז הם יתחברו אל השכל הכללי, במובן במקום שלו. הם לא שהם שמעו את דבר השם שאמר להם. אז זה רוח הקודש. זה למשל, הרב צבי יהודה זצ"ל, ביום העצמאות של כ"ז, הוא דורש בישיבת מרכז הרב, ואומר, איפה שכם שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה חברון שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה עבר הירדן שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה כל רגב ורגב של ארץ השם, ואנחנו שוכחים את זה. שלושה שבועות אחר כך, כבשנו את שכם, את חברון, את רמת הגולן, קרה משהו.
הרב היה
שם? לא. הייתי אז בחוץ לארץ. עכשיו, אנשים ששמעו את זה, אמרו, יש לרב הזה רוח הקודש. באותו זמן שהרב ציודה אמר את הדברים האלה, קיבל ראש הממשלה דאז, דודי אשכול, ידיעה, שהנוצרים מעבירים כוחות מעבר לתעלה. ובאותו זמן שזה קרה, בבנייני האומה, בירושלים, היה פסטיבל הזמר, יחוד יום העצמאות. ואף אחד לא זוכר בדיוק מי ניצח בתחרות, ורק דבר אחד זוכרים, זה קטע הקישור בין השירים. ירושלים של זהב. באותו זמן השמיעו את זה. אז מאיפה היה לרב צידה רוח הקודש? זה התחברות, זה לקחת לכם את הראש שכל הנוראות קוראים לבת אחת. זה מה שפעם אחר כך, פעם מישהו שאל את הרב ציודה, אחרי כל הסיפור הזה, שאל אותו, אחרי נזעה מחמה, אמר לו, איך ידעת לדבר על כל הדברים האלה? אז הוא אמר, תאמין לי, נדברתי לבד.
זה
לא נגמר? זה לא נגמר, זה יצא לו. זה בא לקורקו. יש דברים כאלה. אחד המופתים, עכשיו אנחנו שוב חוזרים בו להוכחות פילוסופיות. אחד המופתים על להיות הנפש עצם ועל שאינה גוף ולא מקרה. אין, הוא בא לדחות פה כמה שיטות. יש שיטות כאלה שאמרו, זה שיטות קראיות, שהגוף, שהנפש היא דבר גופני. למשל הקראים ביססו את זה על הפסוק, כי אדם הוא הנפש. אם אדם הוא הנפש, אתה רואה שהנפש זה דם, זה אמרנו, זה משהו אחר. לא כל מיני שיטות כאלה שאמרו שזה אש, היו גם יוונים שאמרו דברים כאלה. יש כאלה שאמרו שהנפש זה לא גוף, אבל זה מקרה. זאת אומרת, בגלל הצירוף של כל מיני תנאים גופניים, אז יש איזה... זה פועל כאילו נפש. ויש כאלה שאומרים לא, הנפש יש לה עצמאות משלה. צריך להביא ראיות לדבר הזה. אז אחד המופתים על להיות הנפש עצם ועל שאין הגוף, אגב, הרעיון הזה של הנפש הגופנית, מצאו את זה אצל אפילו החכם מאוחר, כמו דקארט. דקארט חיפש את מקום הנשמה בגוף האדם. חיפש. הוא אמר, זה ודאי לא בידיים ולא ברגליים. למה? כי זה איברים זוגיים. הוא ראה בכלל שכל איברי הגוף של האדם הם זוגיים. אז הוא אומר, טוב, זה ודאי לא באיברים הזוגיים, כי זה שניות. עכשיו, בתוך האיברים האמצעיים של גוף האדם, צריך לחפש בחלק העילאי יותר. אז הוא מצא בראש. אבל גם בראש יש כפילות. כן, יש שני אוזניים, שני נחיריים, שני עיניים, שני חלקים של המוח. כן, אז איפה הנשמה? אז הוא רצה איזה בלוטה, נקראת היפופיזה. הבלוטה הזאת נמצאת בתחתית המוח, במרכז הראש, מעל גג הפה. היום אנחנו יודעים מה התפקיד של הבלוטה הזאת. היא בלוטה הורמונלית. יש לה תפקיד בחילוף החומרים בגוף. אבל כיוון שהוא ראה שהבלוטה הזאת אין לה כפילות, ובדיוק במרכז חלל המוח, חלל הראש, הוא אמר, שם נשמה.
יש גם איפה תלמוס שהוא יחיד, יש עוד תלמוס שהוא יחיד, יש עוד
חמישה שעות. הוא הגיע להיפופיזה, מה אתה רוצה? אבל הוא הגיע להיפופיזה, מה אתה רוצה? מה אני עושה? כן, אבל יש איבר אחד, וזה קטן שיק. אתה רוצה לתרץ את זה כך? אני לא צריך לתרץ את זה. ואני רוצה לתרץ. יש עוד קושיות גם כך. שהוא נור. עכשיו, היה פעם חכם אחד בטוניס שאמר דקארט עם סקארט. הוא מתרחק. אחד המופתים על להיות נפש האדם, הנפש עצם ועל שאינה גוף ולא מקרה, הוא שאם היות הנפש צורת הגוף אינה נחלקת לא בעצם כחלק הגוף ולא במקרה כחלק המקרה בשעה שנושאו נחלק. שהרי הצבע מרק, כל המרק חם, אני אחר כך שופך חלק מהמרק, אז יש מרק חם בפנים ויש מרק חם בחוץ. אם כן, החום נחלק ויחלק נוסעיו. החום שהוא מקרה, כי המרק גם יכול להיות קר, אז החום נחלק ויחלק נוסעיו. אז אי אפשר להגיד את זה על הנפש. כן? הנפש אינה יכולה להיות מקרה, כן? לא שמענו על הנפש שהיא מתחלקת. מה? יש?
לפני
שמיעה שמענו. שמענו מה?
הנפש מתפרקת
את כל החלקים, ואת כל
החלקים.
לא, השכל עושה
את החלקים של הנפש.
אה. שאלה אם זה אנלוגי לזה. זה אותו דבר. למה חלוקה גם חלקה?
לא
רואה את זה. היא לא בעצם, לא?
גם
בהכרח,
זה
משולל
את
זה. כי רואים שהנפש לא מתחלקת. אם היא לא מתחלקת, משמע שהיא אינה נושא, כי דרכו של, אינה מקרה, כי דרכו של מקרה להתחלק, בהתחלק נושאיו. למשל, אם אני, חז וחלילה, חותכים לי את היד. עכשיו, היד שלי מונחת על השולחן. אין שם חלק של האני שלי. האני נשאר כולו אצלי. היד היא חלק של הגוף שנתקו. למרות שכל זמן שהיד מחולקת, מחוברת אליי, אם מישהו נוגע לי ביד, אומר לו, אל תיגע בי. מה זה אל תיגע בי? זה היד שלך, זה לא אתה. מה? לא? אתה לא הילד שלך. מה פתאום חלק ממך? יש לו עצמאות משלו, זה מה בראש שלו? אמנם היית רוצה בתור הורה להשתלט עליו, אבל זה לא לגיטימי. זה ברור, זה פשוטים. מקרה זה מושג בפילוסופיה שהוא הפך העצם. מקרה, כלומר זה דבר שחל בדבר. מה שחל בדבר נקרא מקרה. כלומר, ויקר מקרה. למשל צבע. צבע של ספר, זה מקרה בו. כי נגיד הספר הזה הוא כחול, ובאותה מידה יכול היה להיות ירוק, הוא לא יחדל מלהיות ספר. אבל זה שיש פה דפים ואותיות מודפסות, זה עצמי לספר. בלי זה לא היה ספר. או, אז זה עצם, זה מקרה. קשר, כן, אני מסכים, אבל לא זהות. מה? זה לא זהות. אדם מביא ילד לעולם, כל הכבוד, אבל הוא לא בעל הבית על הילד. יש קשר, גם ביני לבין הטפוס שאני אוכל, יש קשר. לא כולם. מה? זה דבר שהמחנכים צריכים ללמוד. זה מאוד מפתה. מכיוון שאני המחנך של מישהו או האבא של מישהו, לראות אותו בתור ענף הכרחי של האישיות שלי. ואז כשהוא פתאום מגלה את העצמאות שלו, יש לי טענות נגדו. זה מה שאומרות כל האימהות הפולניות מכל עדה שהיא, שאומרות, אני נתתי לו הכל, אז למה הוא מתנהג אליי כך? התשובה היא ברורה, בגלל שנתת לו הכל, אז הוא מתנהג אליי ככה. כך אומרות האימהות הפולניות, בין שהן פולניות, בין שהן תימניות, או רקיות, או כניסאיות, או... כל האימהות הפולניות. כן. כן, ג'ינג'י זה לא צבע, זה אופי. פלוני אלמוני. אז איפה היינו? שערי. הצבע והריח והטעם והחום והקור נחלקים בחלק נוסעם, אם כי אינם נחלקים בעצם, כי הצורה השכלית אינה כי מושכל, והמושכל אדם אינו ניתן לחלוקה, שהרי לא יצויר למשל חצי אדם או חלק כלשהו באדם בתורת אדם, ואילו חלק הגוף ייתכן לציירו כגוף, וחלק הצבע כצבע, ואף הצבע והגוף עצמם עד כמה שהם מושכלים הוא תצויר בהם חלוקה, שכן לא ייאמר על חצי צבע כי הוא מושכל או על חצי גוף כי מושכל הוא, כדי שאנו מדברים על חצי גוף מוחש עם חצי הצבע הנסו בו ורומזים אליו. לעומת זה, אין אומרים חצי הנפש המדברת שבראו, ואין כדרך שאנו אומרים חצי גופו. כי הנפש המשכלת אינה מוגבלת במקום ואין להבחין בה כיוון ואי אפשר לרמוז אליה. ומכיוון שהנפש אינה גוף ולא מקרה קיים בגוף או חל בו, ואין מציאותה מתבררת כי מתוך הפעולות היוצאות ממנה, לא נותרה לנו אפשרות אחרת כי לראותה כעצם קיים לעצמו. ואין לתארה כין בתאורי המלאכים והעצמים האלוהיים. לא יודע אם ההוכחה הזאת היא עומדת בכל מבחן הביקורת, אבל אם מבחינה אינטואיטיבית היא נותנת פה משהו. זאת אומרת, הנפש זה אני, ואני זה לא מסתכם בגופי או במקרים אחדים. זה אלוהים מלאכיים במובן הזה שזה לא במי הטבע, שזה לא מסתכם, כלומר אי אפשר לעשות איזו רדוקציה כמכלול של כוחות טבעיים. כליה הראשונים של הנפש הם הצורות הרוחניות הבאות במקום הציורים שציירה לעצמה הנפש החיונית באמצעות הכוח המדמה אשר באמצע המוח. ציורים אלו נעשים בצורות מחשביות, כשהנפש המשכלת משתלטת עליהם ומרכיבה בהם הרכבות ומפרידה בהם הפרדות, פעולה מביאה לידי מסקנות לימודיות. לפני זה לא היו ציורי האדם כמדמיוניים, כי שלט בהם הכוח המשער, כאשר יקרה הדבר לילדים ולבהמות ולאנשים שנשתנה מזגם מחמת חולי. ובבוא הנפש האנושית לעשות בעזרת ציורים פגומים אלה את ההרכבות וההפרדות הדרושות להשלמת העיון בידיעה מסוימת, תגיע אל סברה פגומה הדומה כולה ומקצתה לשגעון. עוד ראייה על היות הנפש נבדלת מן הגוף ובלתי תלויה בו, היא מיות הכוחות הגשמיים נחלשים על ידי פעולות תפיסתם, כשהן חזקות מדי וכלי מתרופפים. כך העין מהבטה יתרה בשמש והאוזן משמיעת קול חזק, ואילו הנפש המדברת, ככל אשר תכיר הכרה חזקה יותר, תתחזק יותר. אם אתה, נגיד, למשל, מרים משקל גדול מדי עליך, חפץ ששוקל יותר מדי, אז אתה פוגע בשרירים. אם אתה מסתכל באור חזק מדי, אתה פוגע בעיניים. כל חזק מדי, אתה פוגע באוזניים. אבל דווקא ככל שמשכילים יותר בחוכמה, הנפש הולכת ומתעצמת.
זה לא...
למה?
אם הוא מתקבל ומשתגע. אם הוא קפץ. זה כן. מי שלא מתקבלה הוא משתגע, זה היה שהוא קפץ מיד אל כוחן גדול מיד.
אם מדובר על הכוח שמתקבל
להרים
מסבלות, אם אתה מרים אותם לכוח העצמי שלך לאט לאט המוציא,
הוא מסוגל להגיע מסבלות מאוד מאוד, ומפחות מחד השני. אם אתה קופץ ישר גוש, אתה נפגע בצלחה. אם כוח מרה, אתה מגיע.
כן.
גם האדם החזק שבחזקים, איך אומר הרמב״ם, לא יגיע לכוחו של פרד אחד חזק, כל שכן לכוחו של הפיל.
שמשון
יכול לקרוע עריות. הוא יכול לקרוע 100 עריות? לא, הוא לא יכול. הם חזקים ממנו. שמשון יכול להפיל, הוא יכול להפיל ארמון שלם עם 1,000 פלישתים עליו, אבל מה? אבל יותר מזה. אבל מיליון פלישתים עם ארמון פי מאה, הוא לא יצליח.
למה? הוא לא יצליח בגלל שהיה לו כוח פיזי, הוא יצליח בגלל
כוח פיזי. טוב, זה כבר לא מצד הטבע, בסדר. אם אתה אומר שלא מצד הטבע, אז משהו אחר. זה מצד הטבע, יש גבול לכוחו של שמשון. מצד הנפש, אין גבול לשכל שהיא יכולה להסכים. זה מה שהוא אומר.
טוב. בנפש הכללי, בנפש הכללי, כאילו אפשר, אז יש נטל... אובייקטיביים
עליה, אבל
האדם לא
כל
אדם
יכול
להסגיד על זה,
זה קשה. לא יודע, טוב, סיפרת את זה, יש לכם שיעורי בית.
טוב,
אבל זה לא הגיוני ש... ועוד ראיה, יש ביטוי כזה אצל חז"ל: זקני עמי ארצות ככל שמזקינים דעתם מתאפשת, זקני תלמידי חכמים ככל שמזקינים דעתם מתוספת. אני לא רוצה לומר בזה, שהחולשה של הגוף איננה מונעת, הרבה, אולי אפילו להפך, את עליית השכל. אולי. חולשת הגוף היא אצל מי?
כל אדם שלא יכול לזוז, לא יכול לחשוב, לא יכול לאכול, תחות אותו מה. אם ככה, השאלה היא...
זה אצל זקני עמי ארצות.
השאלה היא כמובדה.
לא, זה מזה רוחמים, משיגים עסקות מיני.
השאלה היא מה, אבל אנחנו נתחיל את החיים שלו.
תמי איזה.
יכול להיות גיבורים וחזקים, ולהשיג את הסגות יותר, אבל אנחנו נתחיל את
החיים שלו. לא בטוח. כי אם הוא גיבור וחזק, ייתכן שזה מעכב את שלמות הזריחה של ההזרחה של
הסגות. יכול להיות נביא, אולי יותר, לא רק לחזק, דברים, ועשיר.
כפי זה יוצא שהקרבה השכרית מגיעה לעוצמה הכי גדולה, כשהנפש שלו הוא בריאה. גם כשאדם הוא מבוגר וזקן, אם הנפש שלו בריאה, אז הקרס חזית שלו נפגד, נשאר חזק. זה תלוי בבעלה.
בבריאות הנפש.
כן,
הקרס חזית בבריאות. לא יודע, אני מביא לכם את דבר ביהודה הלוי. אני יודע שפה הדברים האלה, יש מקום באמת לדיוק. ועוד ראייה אחת, הוא לא אומר שההוכחות האלה הן הוכחות מוחלטות. ועוד, מה ביקש ממנו מלך עוזר? הוא אומר, תשמיע לי את מה שאומרים הפילוסופים. אז מה שמיע לו?
אבל יכול להיות שבאמת הנפש היא זאת שמשפיעה הרבה על הזיכרון ועל
ה... יש נגיד, המערה לא נצא.
יכול להיות שזה נכון.
שאדם כל 10 שנים עובר איזשהו שינוי בנפש. כשהוא מגיע לגיל 70 הוא נבדל. במדרגת הנבדל.
נבדל?
נבדל מן העולם הזה. ולכן הוא משפיע השפעה אחרת, לכן אנשים מתייעצים עם הזקנים. למה הולכים מתייעצים עם הזקן? כי הזקן נמצא בספירה שונה לגמרי משלך. הוא רואה את הדברים בהסתכלות אחרת. לכן כדאי לשאול את זה.
בגיל 70?
قل شيء بين جنوبها. קשה לדעת. הייתה אישה אחת בארלה שבדרום צרפת שנפטרה לפני שנתיים, היא חייתה 122 שנה, ובגיל 120 היא הפסיקה לעשן כשהיא כבר לא יכלה להדליק את הסיגריה לבד, היא לא רצה שיעזרו לה להדליק את הסיגריה, ואז תוך שנתיים היא מתה. מכאן שלהפסיק לעשן והגוף לעומת זה מתחיל יורד במורד. ושוב, גם מעניין, למשל יש אומרים שלא ללמוד קבלה לפני גיל 40. זה לא, יש מה להקשיב, להשיב את זה, אבל עצם הטענה. מה, אז אם אני מתחיל מגיל 40, גיל 40 אני פחות חזק. אני אומר, כן, אבל אנחנו סומכים שהשכל שלך דווקא כן יעמוד. ושוב, מספר פעולות הגוף מצומצמו. אילו מספר פעולות הנפש, אין לו סוף. שכן הצורות ההנדסיות, החשבוניות, ההגיוניות, אין סוף למספר. והראיה על מציאות עצם שכלי נבדל מעל הגופים, מכל הגופים, המתייחס לנפש, לנפש יחס האור אל הראייה, ועל התאחד הנפש והיפרדה מן הגוף עם עצם זה, היא זאת. כל זה נראה בפעם הבאה בעזרת השם.